יש לפנינו דבר מעניין ביחס לכל היצירות הללו של שמועות ראייה. רובן המכריע של השיחות של הרב קוק נאמרו בעל פה ונכתבו על ידי שומעים אחרים. מיעוט קטן מאוד של השיחות נאמר על ידו בעל פה ונכתב על ידו לאחר מעשה. שיחה אחת או שתיים מצאתי שאפשר להוכיח מתוכה שהיא נכתבה על ידו לפני שהוא דיבר. זה בדרך כלל היו הדברים החשובים וכו'. אותם השיחות שאני מבקש לתת לרב יגר ולרב מורה טקסטים. אותן השיחות שבמרחק של זמן, במקרה שלפנינו, הרב היה אז בלונדון, רב צבי יהודה היה בשוויץ, במלחמת העולם הראשונה, ומה שהוא כתב, אומנם זה היה בשמיני של חנוכה, אבל הוא כתב לרב צבי יהודה, רב צבי יהודה היה כמובן מתגעגע מאוד לשמוע דברים שאבא שלו חידש, אז הוא כתב לו. החשיבות של העניין, יש לפנינו דוגמה, אם היינו זוכים שהרב היה כותב את הדברים שהוא אמר, איך זה היה נראה? אז יש פה קודם כל מאוד תמציתי, גם סגנון וגם גלגול המאורעות. אפשר לראות בדבר הזה דגם של הספר שהיינו זוכים לו אם הוא היה כותב את הדברים לפני אמירה או לאחר האמירה. יש לה שיחה הזאת ייחוד נוסף. יש לי אגרות ראייה הוצאה ראשונה, בדרך כלל לא כל כך ידועה. זו הייתה הוצאה בתפריש פי ג' ורב צבי יהודה ליקט אז מכל מיני מכתבים מכל השנים, כולל אלה שעד היום עוד לא נתפסו, והוא הוציא אותם, והם כלולים גם דברי הלכה וגם דברי אגדה, בהשמטת כל מיני פרטים ביוגרפיים וכו'. והשיחה הזאת, המאמר הזה, המכתב הזה, שהשיחה הזאת כלולה בו, שנתפס במהדורה החדשה, בחלק שלישי נתפס שם במהדורה הראשונה, הוא הגיע גם לפולניה, והיה שם גאון בעל כלי חמדה, זה אחד מהגאונים הגדולים של הדור הקודם, שהיו מהחסידים של הרב, והעובדה שהם עמדו לצידו, היה להם משקל גדול מאוד בעולם התורני. הרב היה מספר שלפני שהרב היה נכנס להגיד דברי תורה בשבת, הוא היה מעלל בכמה ספרים, אחד מהם שפת אמת, השני ליקוטי תורה של בעל התניא, והשלישי כלי חמדה של הגאון הזה. ושיטת הפלפול והמעבר מנושא לנושא שמאפיינת את גאוני פולין, אפשר לראות בה גם את עקבות הדברים האלה. ובאמת הגאון בעל כלי חמדה מתייחס לחידוש ההלכתי שכלול בדרשה הזאת. בהערת קדושת חנוכה דרשתי ביסוד הנס של היום הראשון, זוהי הרי הקושייה המפורסמת של הבית יוסף, שאגב הרב עצמו נתן לה תירוצים נוספים, שהיה מהשרת מעט השמן כדברי התז. כן, התשובה שהתז נתן לשאלה הזאת, הרי ביום הראשון היה נס, היה שמן נורמלי, ומה נס היה בדבר הזה? אז התז אומר, עם החידוש של הזוהר על הנס של אלישע, כשאלישע דוחק באישה ושואל אותה, גידי, יש לך משהו בבית, תגידי משהו. אז היא מוצאת שמן. אם היא הייתה מוצאת קמח, אז הנס היה בקמח. אם היה נעשה ביין, היה נעשה ביין. אז למה כל כך לחץ הנביא, תגידי אם יש משהו? אז הכלל שהזוהר אומר שהנס יכול להתרחש רק אם יש לו על מה לחול. אם יש לו איזה גרעין בסיסי שאיתו הוא מתפתח. אז ממילא הוא אומר, הנס היה שבלילה הראשון לא קלה כל השמן. כי אם השמן היה קלה, אז ממה היה יכול להתחדש בלילה השני? אז למרות שהפח היה בנוי בצורה כזאת, שהוא מספיק ליממה ארוכה אחת, דהיינו כולל הלילה למילי תבט, אז הפתילות דלקו כל היממה, והשמן לא, הפתילה לא ינקה כל הלילה, את כל השמן. למה? כדי שממנו אפשר יהיה לעשות. אמר התס, ממילא נמצא שגם ביום הראשון לא דלק שמן נורמלי, אלא כמות מסוימת הייתה בדרך נס, וממילא מתורצת הקושיה של הבית יוסף. אז הרב מנסה לחדש שזה לא היה מאי אפשרות של נס על לא דבר. בכלל צריך להבין, זה סיוג מעניין מאוד שהרב אומר בדברי הזוהר, כי זה נאמר רק בעניין נס שעל פי נביא, שעל כל פנים מוגבל הוא מצד של השליחות על ידי כוח בשר ודם. זאת אומרת, הסביר פשט, נביא באמת הוא איש למעלה מן השורה, אבל הוא הרי בשר ודם. יש צד של שליחות של הקדוש ברוך הוא בנביא, אבל השליחות היא של בשר ודם. אז ממילא מה שיכול השליח בשר ודם הזה לעשות, זה דבר חומרי שהוא מוצא, אותו הוא מטפח. אבל בנס שנעשה לא גזירת נביא, רק מראות העילה, היד השם תקצר לחדש יש מאין, וזה דבר מאוד מסתבר. כשהעולם נברא, אם אנחנו נסייג את הכלל הזה בכל ניסים, אז חס ושלום אנחנו יכולים להגיע למחשבה, איך הייתה בריאת העולם על כוחך, שהיה איזה דבר קדום כמאי, וזה לא כך. הרי אנחנו אומרים שהבריאת העולם זה יש מאין, זאת אומרת היה עין מוחלט לגמרי. אז הרי אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כן יכול ליצור יש מאין, אז למה אצל אלישע הוא לא יכול היה ליצור? התשובה היא מופלאה מאוד, ונשמעת מאוד אמיתית. כשהקדוש ברוך הוא בכבודו, הוא פועל בדבר הזה, אז אין לו שום מגבלות, אז הוא יכול לחדש דברים, והוא כך עשה בבריאת העולם. כשהוא עושה את זה על ידי נביא, עצם השימוש בכלי האנושי לדבר הזה, זה כבר מגביל את הדבר. אז לכן דווקא נס, אז ממילא נמצא שמה שהזוהר אומר זה היה על ידי אלישע, לכן זה היה צריך להישאר, מכיוון שאלישע הוא מוגבל, הוא מוגבל ביותו אדם. ממילא גם הנס הזה של החשמונאים, זה מה שהוא עשה את השיר, זה לא מפני שלא יכול היה להיות, אלא מפני זה היה על ידי כהניך הקדושים, וכהניך הקדושים יש להם גם כן מגבלה. אומנם, עיקרה דמילתא הוא מפני המצווה של שמן זית, שאם היה כל השמן קלה ונתחדשה בריאה, אין זה בכלל שמן זית. נו, זה כבר אומרים בשם רפאים, וחידשו כמה את החידוש הזה. בית הלוי, נניח עוד צד בדבר הזה, למה היה צריך להישאר שמן זית. אם נניח שבלילה הראשון כל הפח הזה קלה, ואחר כך מתחדש שמן. איזה מין שמן זה? זה היה מעניין מאוד לעשות, נניח שהיו נותנים לכימאי לבדוק את השמן הזה. נדמה לי, אני זוכר מיד לאחר פטירתו של החזון איש, אז סיפרו בשמו של דוקטור המר, זה היה הרופא האישי שלו, שכמה וכמה פעמים הוא רצה לקחת ממנו איזה בדיקת דם, והחזון איש לא הסכים. כנראה שסבור היה שלא צריך, והוא לא רצה שיקיז את דמו. ואמר לחש, רציתי פעם לראות במיקרוסקופ איך נראה הדם של היהודי הזה. הוא הכיר את החזון איש מבפנים. אז הוא אמר, רציתי לראות, אני רוצה לראות איך מבחינה כימית, מה יש שם? לא רוצה להגיד להבדיל, אבל נדמה לי שאחר מותו של איינשטיין, היו כאלה שרצו לבדוק את המוח שלו. טיפשים. המוח כמו כל המוח, אפשר היה לראות אותו במיקרוסקופ. השמן, אין שמן, זה שמן של נס, אבל יש לו גם משקל הלכתי. כי זה בדיוק מה שהגמרא דנה. ושיטת רש"י במנחות ס"ט, בחיתים שירדו באבין שלא על ידי נס, כדברי התוספות שם, היא משום דה על ידי נס, בריאה אחרת היא, ואינם בכלל חיתים כלל, ולא צריך קרדים ממושבותיכם למעטם, דאבו כקטניות ושאר מינים. אם באו חיתים, לא בצורה קונבנציונלית, אפשר להביא מהם עומר. נדמה לי שדנו האחרונים, מה קורה, איך יוצאים מדי חובת מצה במן? המוציא לכם מן השמיים, איך מברכים על זה? זאת אומרת, דברים שיש לזה קצת השלכה למאכלים סינתטיים. מה הסטטוס שלהם? אז בסינתטי אתה יכול לדון שזה לא קונבנציונלי, אבל החומרים המרכיבים הם חומרים טבעיים. דהיינו, בעולם שלנו. אבל שם נס לא נקרא עליהם. אבל דבר שבא לא בכלל מתוך הפלנטה שאנחנו חיים עליה. האם אותה חידושים, אותה צורך שהתורה מחדשת, שצריך לאכול לחם, שצריכים, הרי זה דומה למי שאוכל לא בצורה קונבנציונלית. לא שמענו שמי שמזינים אותו באוכל מלאכותי דרך הברית צריך לברך. כי התורה דיברה לא רק על הנעת קרונו, הנעת בית הבליה, היא דיברה על אוכל נורמלי. אז כיוצא בזה, אם השמן היה מתנדף לגמרי, ואף על פי כן היינו מוצאים למחרת שמן, זה לא היה נקרא שמן זית. והחינה מאיזה שמן זית, והיה הכרח להשאיר מעט, ועל כן היה הנס גם ביום הראשון, וגרם לקביעות 8 ימים. אז ממילא צריכים לצרף גם את הרב חיים בזה, כי הפשט הוא ככה, ואם נניח שנשאר קצת שמן זית, אז מה נתרבה אחרי זה? מי יאמר שמה שנתרבה משמן זית הוא דין של שמן זית? אולי ככה, צריך קצת שמן זית כימיקלי מבחינת ההגדרה שלו, כדי שהנס יחול, אבל מה שנתווסף עליו, מי יאמר שיש לו דין של שמן זית? אז לא שנגיד שזה באיכות, או שנאמר שזה צורת, כי כשיוצרים שמן זית בנס הוא לא שמן זית, שמן זית צריך שהוא יגדל באדמה וכו' וכו'. אז בסתום צריכים לברר במהות של הדבר הזה, באיכות השינה המיוחדת הזאת, יש לו גם דין של שמן זית. אמנם הגאון רבי עקיבא איגר העיר על דברי הש"ס במה מדליקים דף כ"א, שמנים ופתילות שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת, אין מדליקים בהם במקדש. אז רבי עקיבא איגר שם מעיר בלשון, מה זה שמנים? מילא פתילות, נניח פתילות, אז יש כל מיני צורות של פתילות, אבל שמנים, זה מה שייך שמנים לשון רבים? השמן זית זך כתיב בעינן. מילא בשבת אתה יכול לומר. אבל מה זה שמנים? הרי רק שמן אחד. ונראה לעניות דעתי, וזה באמת חידוש, גם צורת החשיבה, שכשם שאמרו במנחות חפתת, זה זהב אינו מעכב במנורה. זאת אומרת, לכתחילה צריכים לבנות מנורת זהב. אבל אז היא צריכה להיות מנורה עם כל הכללים של מקשה, של כפתורים וכו'. דכתיב, משום דכיוון דכתיב גביעים, כפתורים ופרחים דרשינה. בא הזהב, בא גביעים, כפתורים ופרחים. אינה בא הזהב, אינה בא גביעים, כפתורים ופרחים. אך אינמי, יש לדרוש. בא שמן זית, בא זך כתיב. אינה בא שמן זית, אינה בא זך כתיב. זה באמת נועז, נועז זאת אומרת שהוא לקח לעצמו הורמונה לדרוש בדרך שהגמרא דורשת, ונמצא שכשבדיעבד או כשאין להם שמן זית גם שם שמנים כשרים, אבל אותם שאין מדליקים בהם בשבת גם בדיעבד פסולים. זאת אומרת, כך הוא תרץ את הקושיה שלו בגבי הגר, ולמעשה הוא טען שזה מעוגן בגמרא, כשהגמרא אומרת שמנים, יש שמנים שאפשר להדליק במקדש. ואז השאלה היא, איך, מאיפה יש שמנים? והתשובה היא בדיעבד. זאת אומרת, יש מקומות, כשיש שמן זית, זך קטיף. כשהוא לא, אז ישנם שמנים, אבל גם להם יש סיום. בתנאי שהם שמנים שמתאימים גם לשבת. ולפי זה נעשה הנס ביום הראשון בשביל הידור מצווה. וגם אם היה קלה כל השמן, איך שהתז ניסה להסביר, והיה נמצא מחדש בנס גמור, אף על גב בעינו שמן זית, מכל מקום שמן הוא. אז איך שלא נתייחס לשמן נס הזה, מה שאנחנו אומרים שצריכים שמן זית, זה אם צריך שמן זית, אז זה צריך שיהיה זית כפשוטו. אבל אם לא צריך, אם יש אפשרות, לפי ההערה של כתבי עגר, או לפי הדיוק, לפי התירוץ שהוא מתרץ בדיוק בגמרא, גם שמן נס, אז אפשר להדליק בשמן נס שבכל מקום, הרי שם של שמן עלה. וכיוון שראוי הוא להדלקה, ואבק אישר שמנים הנמשכים אחרי הפתילה, יש לו רק סיוג אחד, אם אני משווה אותו לשבת, שזה ידלק יפה, שזה לא יסחסר, שזה לא יקסקס, שזה לא יפזר ניצוצות, שזה יינק את השמן בצורה רגילה. ואם הייתה אפשרות לעשות את הדבר הזה, ומהשמיים גלגלו שלא יצטרכו החשמונאים למצוא כל מיני פטנטים של דיחוקים, אז ממילא אנחנו אומרים שהכל נעשה בהידור. וזה אינו דוחק שנעשה הנס בשביל הידור מצווה. מה פתאום בשביל הידור מצווה עשו נס? אז אמרת, בלאו הכי כתבו המפרשים שנעשה הנס בשביל הידור בתאומה דחויה או הותרה בציבור, אלא להודיע הכי בתם. וזוהי ההערה של הפני יהושע ואחרונים נוספים, פני יהושע פה בשבת, שהרי בכלל כל הפני אבני נזר, כולם עשו מזה עסק. מה הייתה בעיה? כולם היו תמי מת, חלל חרב במלחמה, כל ישראל כולם, אפשר להקריב בתומה או שהיא דחויה או שהיא הותרה ונגמר הסיפור. מה היה צריך את כל הדבר הזה? אז הוא משתמש באיזה ביטוי יפה מאוד, אלא להודיע חיבתם. אז זה מתאים למה שהרב אנסבכר אמר אתמול, מה שהרמב"ם, אנחנו עוד נראה, דברי הרמב"ם, מצווה חביבה היא מאוד. להודיע חיבתם, כתוב באותה נקודה שהיו גוללים את הפרוכת. מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו. אז עצם הגילה הזאת הייתה מראה את החיבה, דהיינו שיש איזו חיבה מיוחדת, שיש אולי איזה חלק מוצנע שגוללים אותו כשישראל עולים לרגל, ואולי מתוך כך בא הביטוי ברמב"ם מצוות נר חנוכה חביבה היא מאוד, שהרי זה מוסכם אצל כולם. הרמב"ם לא מחלק סתם ציונים. למה דווקא חנוכה? היו שואלים אותנו היום, מדוע לא יבוא פורים פעמיים בשבוע? פורים זה חביב מאוד, על מי הוא לא חביב הפורים? אבל מה חביבות דווקא לחנוכה? אז מצוות אולי כאן להודיע חיבתם, ולכן עשו להם את ההידור. אלא שיש להתעורר, למה נעשה הנס בשמן בשביל הידור, ובמנורה לא נעשה להם נס שתימצא בשביל הידור. שהרי אמרין הנתם, למלכי בית חשמונאי יעשו אותה משיפודים של ברזל. ולחד מן דאמר מעץ, הנזיר חידש, מה זה שיפודים של ברזל? הם לקחו את הכידונים, הם לקחו את ה... מה שעושים לפעמים במחנות צהל, שעושים חנוכיה מקובעי פלדה. לוקחים מן כידונים כאלה. אז הוא אומר, מה פרוש שיפודים של ברזל? אלה היו הכלים, הם לא היה להם שום דבר. רק החרבות, רק הרמחים, ומהם הם עשו את השיפודים של ברזל. ולחד מן דאמר עץ? כלים של פלסטיק. אמנם, יסוד הנס בחנוכה נעשה להודיע סגולת רוח הקודש השורה בישראל, שהוא מקיים את החומריות ואינו תלוי בה. וזה אין בכוח שום רוח ותרבות של חול. כאן מונח דבר עמוק מאוד. אני לא יודע אם הוא התכוון לזה, אבל כל פנים ודאי שאפשר להתאים בזה. בכל התרבות האנושית ישנה מסגרת, ישנה חברה, ישנו קיבוץ אנושי, לאומי, קהילתי, שהוא מקיים חיים נורמליים. על גבי החיים הנורמליים, בתוך החיים הנורמליים האלה, מתפתחות אידאות. היסוד של כל התרבות, כפי שדיברנו, של כל התרבות המערבית, זוהי חוכמת יוון. מה חידשה חוכמת יוון? מה הוורט הגדול שלה לעומת העולם האלילי שקדם לה? והיא בית אב לכל מה שבא אחרי זה. הם ביקשו כל דבר להכניס במשבצת, לדעת את הכללים, לדעת את החוקיות שלו, במילה אחת. כל מה שהמדע האנושי מאז ועד היום מגלה וחוקר, הוא לדעת דבר זה למה הוא משתייך, לאיזה חוק. הם הכניסו את הכל לתוך החוק. הכל כולל את אלוהים. אלוהים גם כן מוכרח להיות חוקי. ולכן לא יכלה חוכמת יוון לומר שיש בריאת עולם. כי בריאת עולם זה לא על פי חוק. כי הרי זה יצירת החוק. זה היסוד שכשרומא, התרבות הרומית, ימשה את חוכמת יוון, היא העמידה את הכל על המשפט. המשפט הרומי, בצורה של בדיחה, אבל יש באמת מסוימת, כשעורך דין עומד לעלות על כיסא של רופא השיניים, מה הוא אומר לו? בזה אתה מתחייב להוציא לי את השן, ורק את השן, ולא שום דבר מחוץ לשן. מה החוכמה? המשפטן רואה את העולם כולו במסגרת של חוק. היסוד של החוק שיש בתרבות הרומית, והכל מאורגן, כל המדינה בצורה כזאת, הוא היסוד האידיאולוגי שלו, זוהי החוקיות שהתרבות היוונית ביקשה להסביר את כל התופעות בטבע. אלוהים לא יכול להיות מחוץ לחוק, כי זה שובר את העיקרון. גם אלוהים שהיוונים האמינו בו פועל על פי חוקים. אבל כמובן שפילוסופית זה, אז מי אלוהים? החוק. כי יש משהו שעומד למעלה מזה. למעלה מכוחות הרוח בעולם. זה סוד הדבר שמכל הסיפורים של חנוכה ומכל המלחמות ומכל הניסים עשו מנס פך השמן את הדגל. כי מה אומר נס פך השמן? דבר שהמוח היווני בשום פנים לא יכול היה לקבל אותו. שיש חריג. שיש משהו לא על פי חוק. על פי חוק הטבע צריך פח שמן לדלוק 24 שעות ונגמר. אם הוא דולק יותר, אז משהו פה לא עובד. אז משהו בחוק הזה לא... זה לא יכול, אין דבר כזה, זה לא יכול להיות. כי אז זה מבטל את כל התזה. אין החינמי. זה מה שהתכוון בדין של חשמונאי. לבטל את כל התזה בלב של העניין. יש חוקיות, ויש משטר, ויש מקום אחד שהחוק הזה מתפוקק. ואם הוא מתפוקק, עכשיו נאמר, אליבא דה חוכמת יוון ארכימדס. זה מה שאמר ארכימדס. תנו לי נקודה מחוץ לעולם ואני אניע את כל העולם. אבל למה הוא לא הניח שתהיה אפשרות לקבל נקודה מחוץ לעולם? כי לקבל נקודה מחוץ לעולם זאת אומרת שאין חוקיות בעולם. זאת אומרת שאני יכול לצאת מתוך המסגרת הזאת. אז הוא אמר, זה היפותטית, אבל זה לא יכול להיות במציאות דבר כגון זה. ומכיוון שהיהדות מניחה שקיימת נקודה ארכימדית, והיא הנקודה הרוחנית האלוהית, אפשר להניע את העולם כולו, ולחולל בו שינויים שלו על פי החוק. זה מה שכתוב פה. על כל פנים, זה מה שאפשר להתאים פה. סגולת רוח הקודש בישראל, הוא מקיים את החומריות, אבל אינו תלוי בה. בשפיץ שבשפיץ, מונחת פה השקפה מטריאליסטית. יש מטריה, יש חומר, יש מסגרת משעבדת שבתוכה אתה יכול להכניס שינויים. אבל בסוף כל החשבון אתה משעובד לה. זה אין בשום רוח ותרבות של חול לא להיות תלוי בחומרי. על כן, אף על פי שהתיקון הרצוי הוא שהתוכן החומרי שהוא הכלי לאופי הרוחני יהיה בהידור ושלימות. אסתטיקה, יופיפותו של יפת, בוודאי שבני יוון יפת, יש סגולה ביופי, שתהיה הרמוניה, והרמוניה זה מושג יווני, שתהיה הרמוניה בין התוכן לבין המסגרת, שתהיה הרמוניה בין הרוח לבין החומר. הרי זה היסוד של גוף בריא, של 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 של, של ספורט, של כל הדברים האלה, שיהיה מסגרת גופנית בריאה, אבל שהיא לא תהיה חזקה ממנה, אלא שהיא תהיה שווה לה במקרה הטוב. אני חוזר, אף על פי שהתיקון הרצוי המצב הנורמלי שהתוכן החומרי והוא כלי להאופי הרוחני יהיה בהידור ושלמות, לכן אנחנו מבקשים מנורת זהב, לכן אנחנו מבקשים כפתוריה ופרחיה, אנחנו רוצים אור, אנחנו רוצים בסוף סוף החשבון, אנחנו רוצים את הנקודה של השמן שבתוך כל המנגנון הזה. אבל זה יפה, זה מכובד, זה שלם, כשגם זה יפה. אבל בכל זאת, כשגלי צרות משברים את הצד החומרי שבישראל, נשאר רוח חייו, ואור השם יקימהו לעד, וישוב ופרח בכל ערכיו. אם יש שבר, אם יש איזה נתק בתוך ההרמוניה הזאת, אז לעם ישראל יש סגולה, הוא יכול לקיים חיים רוחניים גם אם המסגרת הגופנית מתפוקקת. עובדה, הרי אנחנו רואים בלי, עד כדי כך שיש בין הסוציולוגים שטוענים שעם ישראל הוא לא עם. למה? כי ההגדרה של עם ממקום שבאנו מאוהבי תחכמני, המדינה הפלסטינאית קיימת או לא קיימת? טוענים שהיא לא קיימת. כך טוענים אנשי משפט, כי מדינה זה שיש לה טריטוריה, והמדינה הפלסטינאית אין לה טריטוריה, זה סתם בארמה. האמת היא שאם יש שם איזה גוי אחד שיבין טוב, אז הוא יגיד, הרי אתם היהודים גם כן, אתם 1800 שנה חייתם, אמרתם שאתם עם ולא הייתה לכם מדינה. אז כמובן יש חילוק בין מדינה לעם, לא נתפלפל עכשיו בדברים האלה, אבל כעיקרון, הרי זה דבר מזעזע. עם ישראל, סך הכל של חייו, מחוץ לארץ ישראל, הוא יותר מאשר בארץ ישראל. הולכים אחרי הרוב או לא הולכים הרוב? על פי רוב הוא לא צריך להיות עם. מהי התשובה? שזה כלל מיוחד בתולדות ישראל, שהרוח שלו הוא הדבר הדומיננטי. וזה מה שכתוב פה, אור השם יקימהו וישוב ופרח בכל ערכיו. עובדה היא שסחבנו, סחבנו, סחבנו, אבל כששבנו לממלכתיות בימי החשמונאים, או בתקופות אחרות, או בימינו, אז אנחנו מבקשים להביא הרמוניה בין המסגרת החומרית לבין הרוח. איפה היה הרוח כל הזמן? זה, בעמים אחרים, זה סוד ההתבוללות, זה הסוד שהעמים האלה נעלמו, כי הם יכולים לקיים רוח רק במסגרת של חומר. רוח בלי חומר, אז העם הזה נטמע בין העמים. בעם ישראל, רוח בלי חומר, כך עברנו את הגלות. והנורמלי, כששבים לארץ ומחזירים את ההרמוניה הזאת. ואז, בימי החשמונאים, היה הדבר כן. במצב של עניות חומרית, נשארה האומה, אבל באושר רוחני. על כן עמד טעמה, ונמשכה שלשלת קיומה ואור קודשה כהיום הזה, שעומדת לתחייה עליונה ומושלמת. זה היה ערב הצהרת בלפור. על כן לא נעשה נס על הכלי על המנורה. מחפת לי המנורה עכשיו, אנחנו רצינו ללמד לקח לדורות. נסתפקו בשל ברזל מחופה בעץ או עץ, כיוון שקשר על כל פנים בדיעבד. לא היה צריך לעשות כאן נס, לא היה צריך לעשות כאן הידור. הידור צריך לעשות במרכז, הידור צריך לעשות בדבר העיקרי. ענף כמיני, נורא ככה, נורא ככה, העיקר אור יש. מה אכפת, רצו לומר שלא אכפת המסגרת המדינית, אם מתנכלים לעצם העיקרון. אבל בנוגע לעצם המכוון נגד הרוח, הפנימיות, התוך, השמן, נעשו ניסים כדי שיהיה בתכלית ההידור. ולפי דברינו יש כאן שני הידורים. הידור של טהרה, שהרי היה קשר גם בתומה שהייתה נדחית או ניתרת, שהשמן הזה שמצאו היה טהור, חתום בחותמו של כהן גדול, והידור של שמן זית, שזה נעשה ביום הראשון, זה הרי משהו חידש, שהרי אם לא היה שמן זית, אפשר היה לקחת כל השמנים. כמעט ברור לו שזה מה שהגמרא אומרת עם הקושיה של מקווה עגר, שמנים שמדליקים במקדש, שמנים מלכת תייסי, מתי יש שמנים? בזמן שנשעת הדחק, אז מה היה צריך את כל זה? למה צריך את ההידור הכפול הזה? והוא מרמז, מצד אחד, על טהרת הרוח בישראל בלא ירידה, של תומת עבודה זרה ואביזריה, בכללות האיכות, דיין שהאיכות היא תאורה, ולא במידה של תערובת עם סיגים מילדי נחר, אפילו כשיהיה היסוד מעולה. הניתוק מההתייבדות, לא, זך קטית, קטית אומר, כשאתה מגרגר בראש הזית, אז הטיפה הראשונה היא היותר צלולה, שם הדברים כבר מתערבים עם הבשר של הזית וכל מיני דברים, כבר זה לא הכי זך. אז אפשר היה להביא מתערובת, ובשעת הדחק זה היה מועיל, אבל נתנו פה את העידור שכאן יהיה כולו צלול. הטהרה מרומזת בעידור הטהרה. היסוד של הטהרה זה העובדה שהפח היה טהור והם לא נזקקו להותרה בציבור או נדחתה. והנקיות מתערובת, העובדה שזה היה זך קטית, נרמזה בנס הנס, היום הראשון, שכל הפח נעשה על ידי זה שמן זית, שהוא מצוין על פי הירושלמי. וכאן יש טעות, זה צריך להיות הלכה זית. גם בהוצאה הראשונה וגם בהוצאה השנייה כתוב הלכה א', בירושלמי שלפנינו זה כליים פרק א' הלכה זית. במה שאינו מקבל הרכבה. הירושלמי שם אומר שכשמרכיבים כל מיני יציאים זה בזה, אז ההרכבה הזאת יוצרת כל מיני פירות. כשמרכיבים משהו על עץ זית הוא לא מוציא פירות. אתה יכול להרכיב, אתה יכול לעשות, גם אם ההרכבה הזאת מצליחה והתחבושת הזאת שהחקלאי עושה, פירות לא יצא משם. שמן זית הוא אורגינלי, עץ זית הוא אורגינלי. אתה לא יכול שום דבר לתפוס עליו טרמפ. אז הוא אומר, למה עשו את הנס בשמן זית? כי שמן זית אומר, אין כאן שום תערובת. דיינו, להתנתק מן התרבות היוונית. שום דבר לא לקבל מתוך הדברים האלה. על כן יש לנו במצווה חביבה זו שתי מידות של הידור. מהדרין ומהדרין מן המהדרין. איכות הקדושה היא מקור הברכה שמוספת והולכת. אור זרוע לצדיק שעושה פירות ופירי פירות. כאן זה לא הרכבה, ולכן יש מסקנות מן האור הזה. ולכן זה מוסיף והולך. מה מוסיף והולך? לא רק אור, אלא גם מסקנות לדורות שיבואו. והנקיות מן השיגים, גם באופן שלא יפגמו, את האיכות מתגלה בנפשיות האישית, שאין גם אחד מהנכללים בשם ישראל שלא יהיה אור הקודש נאחז בו. כאן הוא רמז לפתילות שהאור לא נאחז בהם. על כן המהדרין מדליקים נר איש ואיש לכל אחד ואחד. דהיינו שכל אישיות בפני עצמה, שהנפשיות שלו, ואולי כאן זה רמוז ליסוד הביוגרפי שאנחנו תמיד מדברים בחנוכה, ולמהדרין מן המהדרין מוסיף והולך בקודש, שממילא פוחת והולך היחס המחשיך הבא מצד הצללים של אומות העולם, וזה תמה דבית שמאי נגד פרי החג. אז הוא כמובן התכוון בסיום, קודם כל סתם קושייה. מילא כשאתה אומר שבית הלל טעמה מוסיף והולך, אז אנחנו מבינים, מוסיף והולך זה יסוד בכל עבודת השם. אדם צמיד למעלה למשכיל, צמיד צריך להתקדם וכו'. אז מילא אור מוסיף והולך, אנחנו מבינים, זה דבר בסברה. איזה מין דוגמה? בית שמאי שאומרים שפוחת והולך, מביאים לנו דוגמה מפרי החג, איזה מין דוגמה? אז בבעל הבית צריכים להגיד, איפה יש לנו דבר שמצווה פותחת באוקטבה הגבוהה ביותר ויורדת? התורה אמרה שביום הראשון בסוכות מביאים 13 פרים, וזה טור אריתמטי יורד ונגמר הסיפור. התורה אמרה, אז כשאמרו כפרי אחר, התכוונו לומר, יש לנו דוגמה. לפי זה יוצא שתפסו דוגמה באלמה, כי הם היו צריכים להתעלות שהעיקרון הזה לפעמים הוא תקף גם במעשה המצוות. יש פה דבר יותר פנימי ואנחנו לא עומדים בו עכשיו, יש איזה קשרים מעניינים בין סוכות לבין חנוכה, והוא רמוז בפרי החג. אבל מה שהוא עשה, הוא רצה לצאת ידי חובה גם של בית שמאי וגם של בית הלל, למצוא את הנימוק הפנימי. אז הוא אמר, שמהדרין מן המהדרין מוסיף והולך, מפני שזה האור, שאור זרוע. מה זה אור זרוע? מה עושה הדבר הזרוע? הדבר הזרוע הוא תמיד מוציא פירות. מה שזרוע והוא נובט, אז הוא תמיד מתגדל והולך. אבל זה עצמו, שאם האור מתגדל והולך, אז החושך מתקטן. וחושך מתקטן זה בית שמאי. זאת אומרת, עומק הדבר שעליבה באמת במגמה אין נפקימינה בין בית שמאי לבית הלל. אלא הבעיה בצד ההסתכלות. בית הלל מבקשים לראות את הצד החיובי של יצירה, ובית שמאי אומרים, אחד אתה יכול להדליק שהכל יש חושך מסביב. אז הוא אומר, אז מה ההיצעה? ההיצעה היא שזה יתמעט והולך. אז כבית שמאי שפוחד והולך, אומר, זה מה שממילא פוחד והולך היחס המחשיך מצד הצללים של אומות העולם. כי אומות העולם הם המטילים את הצל הזה, הם גורמים לחשיכה הזאת, וממילא אם אתה מדליק, אז אתה מרוויח גם את בית שמאי וגם את בית הלל. יש לפנינו דוגמה איך הוא פתח, וזה יכול להיות דוגמה איך צריך לחשוב ביסודות של ההלכה, להרוויח כמה קושיות של האחרונים בדבר הזה, אפילו לחדש, אבל למצוא את הדבר המופלא שביסודות הלכתיים נמצאים גם יסודות מחשבה. במינוח עמוק, היחס בין ההלכה לבין האגדה, בין הצד הפנימי, זה היחס שבין המסגרת לבין התוכן. על גבי מסגרת של מעשים, של פעולות, של קום ועשה ולא תעשה, יש רוח גדולה. שני הדברים האלה, גם הדקדקנות בהלכה וגם הדיוק והפירוט של כל הדברים האלה, והרוח, זה היה הניסחון האלה היוונים. דהיינו, גם שמירת ההלכה לדיוקה וגם הרוח שעמדה להם לישראל.